בלימודנו המרתק בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי במאמר רביעי. מאמר רביעי, פסקה, אני אגיד לכם בדיוק. פסקה י"ג. מה? בעמוד קוף עין. אשר לשתי הדתות. כן, הפסקה התחתונה. כן, מה אין לכם ספרים? זה מזעזע אותי. עמוקות. אבל טוב, נסתדר. הנה יש פה ספר. סתם מונח לו. לא חבל? בבית המדרש, טוב, זה משהו אחר. יש אנשים שמשתמשים בבית המדרש, אבל שבכיתה, גם מי שאין לו ספר, אז שיקנה ספר. מה תגידו, זה עולה המון כסף? זה נכון. כן, רוצה דביר, כן, קצת יקר, קצת יקר בשביל, אבל מה לעשות, יש להם מונופול על התרגום הזה. אבל זה כדאי, זה ספר יסוד של היהדות. מה? אדם יכול, יש לך בטח מכונת כביסה, זה דבר פחות חשוב מהכוזרי. טוב, אשר לשתי הדתות, אנחנו כאן עושים דיון על מעמדן של הנצרות והאסלאם. מה יש לנו לומר עליהם? הוא אומר כך, אשר לשתי הדתות, במידה שקרבו אלינו, במידה רחקו. לפעמים, כשאתה מתקרב, אתה עלול להפוך לרחוק. כשמישהו מאוד מאוד רחוק, אז המעמד שלו עוד לא ברור. ברגע שהוא מתקרב, כאן המבחן. אתה מתקרב, אם אתה לא עושה מה שנכון, אתה יותר ויותר מתרחק. משל, למה הדבר דומה? לקו הנקרא פרבולה. הקו הזה, המכונה פרבולה, הוא הולך ומתקרב אל הציר, וברגע שהוא הכי קרוב, הוא הולך ומתרחק ממנו. זה נכון גם לגבי ההיפרבולה. טוב, אשר לשתי הדתות, מה קרה? למה אתה צוחק? מה עשיתי? אשר לשתי הדתות במידה שקרבו אלינו, בא במידה רחקו. ואל תטמע על הדבר, כי הלא, ירובעם וסיעתו, קרובים היו לנו יותר. מי הם ירובעם וסיעתו? ראשי הסנהדרין, כן, זה נכון, אבל חוץ מזה, הוא עשה עוד משהו, ירובעם בחיים שלו, המלך. כן, המלך. והוא העמיד עגלים בתור פולחן אלטרנטיבי לעבודת בית המקדש בירושלים. לא שהוא לא רצה לעבוד את השם. הרי ירובעם בוודאי עובד השם היה. הרי שהיה עובד השם בבמה, באופן שהתורה אסרה אותו, ולכן אנחנו מכנים אותו עובד עבודה זרה. אף על פי שאי אפשר להגיד שזה עבודה זרה במובן הרגיל. כן, אז אומר, כי הלא ירובעם וסיעתו קרובים היו לנו יותר, והם בעינינו עובדי עבודה זרה, אם כי מישראל הם. נימולים ושומרי השבת ושאר המצוות, פרט למועטות אשר הכרח הנהגה מדינית הביאם לעבור עליהם. יש פה איזה אבחון מעניין. מה הייתה הסברה של ירובעם בן נבט? כן, מה פתאום הוא הקים עגלים? מה, השתגע? כתוב בתורה שלו לעשות את זה. רצה להיפרד מירושלים. אז מה, זה מצדיק לעשות עגלים?
כמו אלילות.
אני אגיד, מה?
כמו אלילות.
כמו אלילות. אז אתה אומר שירובעם בן נבט היה בעצם עם נפש אלילית?
כמו שהאלילות התחילה מזה שרצו.
כמו התחלת האלילות, כן, אתה אומר משהו נכון, זאת אומרת, מתחילים בזה, זה מדרדר, בסוף נהיה אלילים. אבל הסברה המקורית של ירובעם, מה הייתה?
דרך זה לעבוד את השם.
כן, דרך זה לעבוד את השם, אבל למה לעשות כך? אני רוצה קצת להסביר. יש אפילו מדרש שאומר שהרי, עצם זה שהוא חילק את הממלכה לשניים, זה בסדר או זה לא בסדר?
לא בסדר.
זה לא בסדר? מה פתאום זה לא בסדר? זה אחיה השילוני ציווה לו לעשות את זה. הנביא, בשם השם, ציווה על ירובעם בן נבט לפרק את הממלכה, להפריד את הממלכה לשניים. כך שעצם הפירוק של הממלכה לא היה עבירה. נכון? זאת אומרת, יותר מזה, כשירובעם מפריד את הממלכה, הוא בזה עושה מעשה של דבקות בקדוש ברוך הוא, שציווה לו לפרק את הממלכה. אבל המדרש אומר שהוא בא לאחיה השילוני, אמר לו, תשמע, אתה רוצה שאני אמלוך על ישראל. אתה ציווית עליי בהוראת שעה, מפי הגבורה, שאני אפרק את הממלכה. אז תן לי הסכמה. אני זקוק להסכמה. אני צריך איזשהו מסמך שאני אוכל להראות לאנשים, שאני אסביר להם שאני לא סתם מורד במלכות, אני עושה את זה על פי דבר השם. לכן הוא ביקש מאחיה שילוני לחתום לו על מסמך שנותן לו גושפנקה. והמסמך, במסמך היה כתוב שהשבטים צריכים לשמוע לדברי ירובעם, אפילו יצווה לעבוד עבודה זרה. אמר לו, אחיה, מה תגיד, את רוצה שאני אחתום על דבר כזה? אמר, לא, אתה יודע שאני לא מתכוון, אני רק אומר שצריך להגיד את זה בלשון גוזמה כדי שישמעו. והאחיה חתם. ואז היה לו מסמך שבו כתוב בשם אחיה השילוני, שאפילו לעבוד עבוד הזרה צריך לשמוע לו. בחזל. עכשיו, כן, אבל אני רוצה להבין, אז בסדר, אז הוא עבד על אחיה השילוני. אבל איך הוא עבד על עצמו, ירובעם? ירובעם היה תלמיד חכם גדול. כן, כתוב, ויהי ביותם בשדה, שכל תלמידי חכמים לפניהם כעשבי השדה. אז הוא אדם ענק, יש לו איזה סברה. הוא אומר לעצמו, בוודאי, אם אני נצטוויתי לחלק את הממלכה, לא ייתכן שאני אחלק את הממלכה אם הפולחן נשאר בירושלים. זה הולך ביחד. כלומר, יש סיבה פוליטית שמחייבת אותי להעמיד פולחן אלטרנטיבי, וזה חלק מכוונת הקדוש ברוך הוא על ידי נביאו. יש לכם משהו לטעון נגד זה? לכאורה, זו טענה יפה מאוד. מה?
חלוקת הממלכה
אתה לא יכול לחלק ממלכה ולשמור על פולחן מאוחד, זה לא יעבוד. הרי זה בדיוק מה שירובעם אומר, אם אני אשאיר אותם בירושלים, בסוף הם יהרגו אותי.
זה צורך פוליטי שפשוט אם יעלו לבית המקדש יהיו
שיש מלך אחר? בוודאי.
או צורך מהותי שאם מחלקים את המלוכה, אז ברור שגם את בית המקדש.
זה גם, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, איך שאתה רוצה. אבל זה ברור שהקישור בין הפוליטיקה לבין הפולחן היה קישור חזק מאוד באותם הימים. ואתה לא יכול אם כן לומר, תשמע, המרכז זה אצל רחבעם, אבל אני המלך שלכם. זה לא עובד. באיזשהו שלב זה מתפורר, הסיפור הזה. לכן, הייתי רוצה לומר שהייתה לו סברה מאוד חזקה. אז למה הוא לא צודק? הרי הנביאים שלנו אומרים שהוא לא צודק. אני אגיד לכם למה הוא לא צודק. בגלל שהוא עירב בזה כוונה אישית. בדיוק כמו שמכירת יוסף הייתה פסולה, בגלל שהאחים התחילו מתוך קנאה, שהם קנאו בקטונת הפסים. אם הם היו מוכרים אותו לשם שמיים, לא הייתה בעיה. אותו דבר, מאחר וירובעם לא רצה להכיר בעליונות של מלכות בית דוד, מסיבות של קידום אישי, אז בגלל זה הוא נפל לאן שנפל. זה מה שהמדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא תפס את ירובעם בבגדו, ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. בוא נעשה טיול. ומה? זה לא סתם, אבל צריך להבין. לטייל עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן זאת מעלה עצומה. כן? אף על פי כן, הוא שאל, ככה מובא במדרש. לא, הוא לא אמר מי ראשון. הוא אמר מי בראש. אמר לו, בן ישי בראש. הוא אומר, אם ככה אני לא בא. אגב, יש הערה מעניינת של הרב אשכנזי על הנושא הזה. כדי לטייל עם מישהו, אתה לא מטייל מסתם אנשים, אתה מטייל עם אנשים סימפטיים. אז אולי משהו לא סימפטי מהצד של רחבעם. גם זה יכול להיות. כלומר, הדוס הזה מיהודה, אולי הוא לא נחמד. אולי. טוב, אז זה הסברה של ירובעם. אז מה, כל מה שאמרתי לכם כתוב במספר מילים, מספר מילים פה בדברי הכוזרי. פרט אם כי ישראל, מישראל הם, נימולים ושומרי השבת ושאר המצוות, פרט למועטות אשר הכרח ההנהגה המדינית הביאם לעבור עליהם, כמו למשל גם החג שעשה ירובעם בחודש מרחשוון, כחג אשר ביהודה, חודש אשר בדה מליבו, וכדומה. והם הלא הודו באלוהי ישראל המוציאה ממצרים, כדרך שהאמינו בו גם עושה העגל במדבר, ודיברנו עליהם למעלה. מה זה למעלה? מאמר ראשון. מתי כותבים דבר כזה? כשזה בספר, נכון? נכון. אז הוא שוכח שזה דיאלוג. רצה להגיד שדיברנו עליהם מקודם. כן, בפגישה הקודמת. אבל הוא אומר למעלה. למעלה כל הלמעלה בספר.
כתוב במקור.
אני לא יודע איך כתוב במקור. כן, בסדר. אוקיי, אז סתם. אני אזכור שהרבה פעמים רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מפסיק לדבר כמו בדיאלוג, אלא כמו בספר. אמנם יתרון להם, אז זה בעצם הוא מדמה את הנוצרים ואת המוסלמים לירובעמיות מדורדרת. פשוט מאוד, היה לו לשאול את אחיה השילוני, האם זו באמת כוונת השם? למה הוא סובר סברות מעצמו? זה כן, זה גם דוגמה לזה שירובעם לא כיוון לשם שמיים. טוב, אז איפה היינו? איפה זה?
אמנם יתרון
להם לאנשי שתי הדתות בזה שהרחיקו את התמונות. כלומר, יש התעלות מעל הפגניות. בסדר. אך עכשיו, זה לא לגמרי פשוט שיחיקו את התמונות, בתוך הנצרות עצמה היו ויכוחים על זה, עם האיקונוקלסטים וכו'. כן? היו ויכוחים חריפים על פולחן התמונות, בתקופה הביזנטית וכו'. אבל באופן כללי, זה קצת יותר משופר מהעבודה זרה הקדומה. אך הועיל ושינו ממקום הכיוון בתפילה, וביקשו את העניין האלוהי במקום אשר לא יימצא בו, ובייחוד, מפני שביטלו את רוב המצוות השמעיות, התרחקו מאיתנו רוחק רב. עכשיו, זה כמה דברים פה לא הבנתי בכלל. מי חייב את הגויים להתפלל בכיוון שאנחנו מתפללים? מי חייב אותם לקיים את המצוות השמעיות? הרי זה מצוות שלנו, לא שלהם. כן, אבל הוא אומר, הם הרחיקו את המצוות השמעיות. אף אחד לא ביקש, מה, הם צריכים לשמור על בשר בחלב? בשר בחלב זה לישראל. לא. אתה מדבר על הנוצרים הראשונים, על זה הוא מדבר. כן, אתה אומר בגלל שהם יהודים. אתה אומר, היהודים הראשונים שהקימו את הנצרות, הם התרחקו. אבל נראה לי שפה הוא מדבר על הדתות בכללן. כן, שבני אותם הדתות הקימו פולחנים שהם רחוקים מן היהדות.
אבל הם גם קוראים
לעצמם
ישראל, גם שומעים את המצוות המעשיות בעצם. כלומר, הם לא אומרים שרק גויים לא צריכים לשמור אותם.
אתה אומר, כיוון שהם קוראים לעצמם ישראל. כלומר, אם הם לא היו קוראים לעצמם ישראל, לא היינו באים בטענות על זה שהם אוכלים בשר בחלב. אבל אם כבר אתה ישראל, אז גם אל תאכל בשר בחלב. זה טענה יפה.
הם
מוסלמים
קוראים לעצמם ישראל.
הנוצרים קוראים לעצמם ישראל, והמוסלמים, הם לא קוראים לעצמם ישראל, אבל הם תחליף לישראל, משהו כזה.
בני דודים קוראים להם.
כן. אז זאת אומרת שיש, או שמה נאמר, שפה מסתתרת מחשבה אחרת של רבי יהודה הלוי. והיא, שזה שמצוות התורה ניתנו לישראל בלבד, ולא לגויים, זה בגלל הנסיבות ההיסטוריות. אבל יכול להיות שביום מן הימים אומות שלמות יקבלו על עצמם את מצוות היהדות, או שיתגיירו כאומות, או שיתקדמו לקראת היהדות. כלומר, היהדות כדגם, כדגם לחיקוי. ויש לזה בהחלט מקום, מחשבה כזאת. כלומר, יכול להיות שמשהו מתכוון כאן רבי יהודה הלוי, זה שתרי"ג המצוות של היהדות באופן מקורי פנימי לא היו אמורות להיות לישראל בלבד, אלא זה היה אמור להיות לאנושות כולה. הנסיבות ההיסטוריות של בחירת אברהם וכדומה, גרמו, ויציאת מצרים גרמו שהמצוות האלה ניתנו לישראל ולא לאומות העולם, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בלידאום, הללויה. אבל יחד עם זאת, עדיין האומה הישראלית מהווה דגם לחיקוי התנהגותי עבור הגויים. ולכן הוא אומר, אם כבר רציתם להידבק באלוהי ישראל, הייתם צריכים לקיים את מצוותיו, ובייחוד המצוות השמעיות שלו. נכון, נכון, בדיוק, מה שאמרנו. שהם לא מבינים איפה המרכז הרוחני של העולם. כן, אז זה מה שאומר כאן. אגב, יש היום הרבה אצל הגויים כיוונים כאלה, של כאלה שאוכלים כשר, כאלה ששומרים שבת, ברית מילה, יש כל מיני ניסיונות להתקרב. לא, 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 לא רק מסיבות רפואיות, יש גם מסיבות רוחניות. למשל, המוסלמים, עד כמה שאני זוכר, מלאים מסיבות דתיות, לא מסיבות רפואיות.
לא, חשבתי שרב מתכנס שבארצות הברית זה מיליון ויותר, שרוב אצל היהודים יש פחות מותר.
כן, כן, ידוע, כן, כן, יש גם וגם.
התחילו להקפיד על עניינים של אוכל, לא
של... נכון, גם וגם וגם. טוב, אך על צד האמת, יש להבדיל הבדל מרובה בין סיעת ירובעם לסיעת אחאב. כן, הרואים שהנביאים יש להם טענות חריפות נגד ירובעם וכל אלה שהולכים בעקבותיו. יש להם גם טענות חריפות נגד אחאב, מלך ישראל. כי עובדי הבעל הם רק הם עובדי העבודה זרה. ועל זה אמר אליהו, אם השם האלוהים לכו אחריו, אם הבעל לכו אחריו. ובנוגע להם תמו החכמים כצד אחד יהושפט מסעודת אחאב. לא כן ידברו על סיעת ירובעם. כלומר, לאכול אצל ירובעם זה בסדר. לאכול אצל אחאב זה שאלה. כן? איך יכול להיות? באמת, חז"ל עונים על השאלה הזאת. כן? איך יכול להיות שאליהו אכל אצל אחאב? הם עונים. שעובדיהו טיפל בנושא שם. היה על הבית, טיפל בזה. הוא היה נביא גם חוץ מזה, עובדיה. כן? אף קריאת אליהו, כנו קינתי לשם אלוהי צבאות. וההמשך זה כי עזבו בריתך בני ישראל, לא נגד עבודת העגלים ושמעה, כי אנשי סביבת ירובעם לשם אלוהי ישראל היו כל מעשיהם, ונביאיהם נביאי השם היו, ואילו נביאי אחאב נביאי הבעל היו. וכבר הקים האלוה את יהו למחות את זכר אחאב, ויהו שהשתמש בתחבולת עורמה באומרו אחאב עבד את הבעל מעט, יהו יעבדנו הרבה, מחה כל זכר לעבודת הבעל, אך בעגלים לא שלח ידו. אם אתה כבר כזה להוט להילחם נגד עבודה זרה, למה אתה לא מסיר את העגלים? סימן שהייתה הבחנה תיאולוגית, שיהו סבר שהעגלים בבית אל ובדן זה בסדר, אבל הבעל זה רע. הרי שעובדי העגל הראשון ובעלי הבמות מסיעת ירובעם ועובדי פסל מיכה לא כיוונו בעבודתם כי אם לאלוהי ישראל. ובכל זאת עברו בזה עבירה שחייבים עליה מיטה. דומים היו בזה לאדם הנושא את אחותו, מאונס או מחמת תאווה, ועם זה הוא מקיים את כל תנאי הנישואין כאשר ציווה עליהם האלוה. כן, הלכות נידה, מקווה, כל הדברים האלה, כן? צניעות, כן? אבל זה אחותו. או לאדם האוכל בשר חזיר, ועם זה הוא זהיר בשחיטת החזיר, ונזהר מן אדם, עושה מליחה, הכל, גיד אנשה, ושומר שאר תנאי המאכלים תמצאו בעלינו. בסדר? זאת אומרת שבכל זאת, אז אם כן, יש לנו פה מעגלים מעגלים. יש תורת ישראל, מסביב לזה ירובעם וסיעתו, קצת יותר רחוקים הנצרות והאסלאם, עוד יותר רחוקים עובדי הבעל. כן, ככה זה יוצא. זה מעגלים מעגלים.
האסלאם לפני הנצרות.
האסלאם לפני הנצרות? איפה ראית את זה פה?
זרים שהרמב״ם אומר שהם פחות עובדים.
סליחה, סליחה, סליחה. הרמב״ם או הכוזרי?
אני שואל, האם הכוזרי גם...
האם הכוזרי מבדיל, מדרג את האסלאם מעל הנצרות?
או שמונים אותו דבר, הכוזרים.
כלומר, השאלה היא האם רבי יהודה הלוי מסכים לרמב״ם שמבחינת האיסור עבודה זרה האסלאם עדיף מהנצרות. לומר לך את האמת, לא ראיתי דבר מזה בכל ספר הכוזרי, אז כך שאני מנוע מלענות, אני לא יכול לענות. לא יודע. מה אני אעשה? ככה אני. אני רק יודע מה שכתוב.
זה קצת קשה, הוא הזכיר פה את התמונות. אצל האסלאם, כמה שאני יודע, מה שאני מבין, אין תמונות.
נכון.
אצל הקתולים יש תמונות. כן. הוא מזכיר את התמונות.
הוא אמר שהנוצרים...
אז הוא עושה הבדלה ביניהם.
לא, אבל הוא אומר שגם הנוצרים הסירו את התמונות. הנה, תסתכל עוד פעם, נו.
זמן הכוזרים הסירו את התמונות, היו קתולים עם כל התמונות.
מה אני יכול לעשות? אז השאלה בכלל, איך הוא מבין, איך הוא יכול להגיד עליהם שהם הסירו את התמונות, הרי הם לא הסירו. בסדר? זאת השאלה. נכון?
כן.
טוב, אני חושב שיש הבדל. כשהקדמונים היו עובדים לפסלים, הם האמינו שיש נוכחות ממשית של האל שלהם בתוך הפסלים האלה. מה שאין כן, כשהנוצרים משתחווה לפסלים של מריה, של ישו וכו', אני לא חושב שהוא סבור שיש נוכחות ממשית של אותן הדמויות שם, בפסל.
השוטים שבהם בטח חושבים, אולי הכמרים מבינים
ש... השוטים שבהם, תראה, שוטים להבדיל גם אצל היהודים.
לא מבין השוטים פשוטים.
הפשוטים, כן. כן?
אפשר להגיד אולי שהרמב״ם מחפש את הגדר ההלכתי, בלכות עבודה זרה, מי עובר על הלב, מי צריך
להגיד
בפעם הזאת. כאן זה לא
להלוך. סביר, מה שאתה אומר זה נכון. כן, הרמב״ם מדבר על הגדר ההלכתי. האם זה עבודה זרה או זה לא עבודה זרה. אבל, כלומר, האם למסור את הנפש הזה, לא למסור את הנפש, למשל, כן? רבי דוד מדבר על המהות. כן? ויש כנראה הבדל בין המהות לבין ההלכה. קצת תמוה, אבל זאת תהיה האמת. טוב? פעיל. אמר החבר. הנה, עירות על מקום ספק, אשר לי אמנם אין ספק בו. אולם, כבר התרחקנו מיוננו בתאורי האלוה, ועלינו לשוב אליו. כן? כלומר, בהתחלה דיברנו על התארים של התארים השכליים, זה במאמר שני. אחר כך דיברנו על השמות במאמר רביעי. ו... התחלנו לעשות איזשהו טיול לכיוון הנצרות, האסלאם והפילוסופים. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא שלנו, שזה השמות האלוהיים. בסדר? טוב. והוסיף לך ביאור על ידי משל לקוח מן השמש. כי הנה, השמש תמיד אחת היא. אך שונים הם יחסי הגופים הנאותים לאורה. כי המקבלים את אורה בשלמות הם האודם והבדולח למשל. והאוויר הצח והמים, וביחס לכל אלה נקרא האור הזה אור חודר. וביחס לאבנים נוצצות בנות השטחים המוקצעים, אור נוצץ, למשל. וביחס לעצים ולפרי הארץ וכדומה, אור כהה. ואילו ביחס לשאר הדברים, אור בכלל, בלא כל ייחוד. הנה, לאור הכללי דומה השם אלוהים, כמו שבארתי למעלה, ולאור החודר דומה השם, השם, שם מסוים ומיוחד המורה על היחס אשר בין האלוה לבין ברואיו השלמים ביותר על פני אדמה, אלוהים הנביאים, שנפשותם זכות והן מקבלות את אורו החודר בהן, כחדור אור השמש בבדולח ובאודם. אם כי הוא לא הביא נמשל לאור הנוצץ, ולאור הכהה. הוא הביא רק לאור הכללי ולאור החודר. יש פה ארבע אורות, נכון? כן? אור חודר, אור נוצץ, אור כהה, אור בכלל. והאור החודר הוא מדמה לשם הוויה, יודקה ופקה, והאור הכללי לשם אלוהים, ובאמצע יש כל מיני דברים, אפשר להכניס, הכהה והנוצץ, זה כל מיני שמות אלוהיים ממדרגות שונות, צבאות, שדי, אל וכדומה. כן? שכל זה הוא לא דן. כן? מה זה אודם? זה אבן יקרה ושקופה, שקופה מאוד. היא אדומה, אבל סך הכל היא מעבירה את האור דרכה. זה האודם. כן. אז מה שאומר כאן הרב יהודה לוי זה שיש אופנים שונים של חדירת האור. אור גם יכול להישבר, כלומר אפשר להעביר את האור דרך מנצרה, ואז יש לך ריבוי אורות. או קלידוסקופ, כן, ששובר את האור. הנפשות ההן, מחצבתן ומוצאן, של אותן הנפשות שקולטות שם הוויה, באדם הראשון, כמו שנדבר למעלה. וממנו נמשכה הסגולה היא לב הפרי, דור אחר דור, תקופה אחר תקופה. ואילו המון בני העולם הזה, פרט לאנשי הסגולה, הם בבחינת קליפות, עלים, סיבים וכדומה. אלוהיהם של אנשי הלב האלה נקרא במיוחד הוויה. ואחרי אשר דבק השם אלוהים באדם, נתחלף לאחר, אשר דבק השם אלוהים באדם, נתחלף לאחר סיום מעשה בראשית בשם השם אלוהים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שם מלא על עולם מלא. אכן שלמות העולם לא באה כי בבריאת אדם, שהוא היה לכל מה שקדם לו, כלב לפרי. כן, זאת אומרת שגם בתנ"ך, כשאנחנו רואים פרשיות שמופיע בהם השם אלוהים, אנחנו מבינים שמדובר בתוכן רוחני כללי. למשל ספר קהלת. מישהו קרא פה את ספר קהלת?
כן.
כן. יש לי הוכחה שפה אנשים קראו את ספר קהלת, כי כשקוראים את ספר קהלת בבית הכנסת, אצל האשכנזים, בסוכות, כולם נרדמים, אני ראיתי את זה. וגם פה בכיתה יש חלק גדול מהתלמידים שכנראה חושבים שהם בסוכות בחול המועד, בשבת חול המועד, וגם הם נרדמים, נכון? אני שמתי לב. טוב. אז מה הוא אומר? לכן, אם אתה רואה, למשל, ביטויים כלליים מאוד, זה סימן ש... או בשם אלוהים, זה תוכן שהוא שייך לכל האנושות. כשנאמר י' כ' ו' כ', מדובר כבר במשהו מכוון. יש בספר יוב דבר מעניין. ידידיה, אתה קראת את ספר יוב, נכון? נכון. איך נקרא הקדוש ברוך הוא בתחילת הספר? השם, נכון? נכון, נכון. כן, אמנם יוב קורא לו אלוהים, כן, הוא ירא אלוהים, אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם, אשתו אומרת לו, ברך אלוהים ומות, אבל הסיפור, זה השם שם מדיאלג עם השטן, ויאמר השם אל השטן. כלומר, יש מי שמבין את הכוונה של כל מה שקורה מאחורי הקלעים, קוראים לו השם, יודקי ובקי. ובאים כל האסונות על יוב, באים החברים לדבר עם יוב, יוב מתחיל להתעצבן. כן? אחר כן, פתח איוב את פיהו, פתח את הפה הגדול, ויקלל את יומו. ואז מתחיל דיאלוג ארוך בינו לבין הרעים. והם כל הזמן משתמשים בשם אלוה או בשם שדי. הם אינם משתמשים בשם הוויה. חוץ ממקום אחד מסופק, שבו יוב אומר, מי לא ידע בכל אלה, כי יד השם עשתה זאת. ובחלק מהכתבי יד כתוב, כי יד אלוה עשתה זאת. אם כי הנוסח של המסורה הוא יד השם. וזה אומר שלכל אורך הסיפור ביניהם, הם אינם מודעים לשם הוויה. לקראת סוף הספר, הקדוש ברוך הוא מתגלה אל יוב, ויען השם יתקבבקה את יוב ביומה. כלומר, כאילו האור לא יכול היה לחדור. היו מסכים בין הקדוש ברוך הוא לבין יוב. ברגע שהמסכים האלה בוטלו, שם הוויה חזר לזירה.
קשור לזה שזה גם
שם קרה? מה?
זה שם את יוב
מן
השערה או משהו?
כן,
מן השערה,
כן.
זה גם ביטוי לאיזה מסך שיש בין
עצמו? אבל אחר, הוא פרץ את השערה. כן.
בשמות, מי השם לא נודעתי עליהם לעבוד. אז מה הם היו יובי
הרעייה?
הם לא היו
יובי. נכון.
היו מבני ישראל.
נו, אז מה?
אז עליהם השם מתגלה בשם השם?
לא. הוא כאלה, כלומר, יוב
אומר, שם השם.
כלומר, יוב זוכה לשם הוויה. יוב זוכה להיפגש עם שם הוויה, אחרי שהוא דחה את כל ההסברות האחרות. כלומר, בהתחלה באים להציע לו כל מיני הצעות. החברים שלו נותנים לו הסברים תיאולוגיים לסבל שלו. רק בזכות זה שהוא דחה אותם, הוא זוכה לגילוי שם הוויה. בלי זה הוא לא היה זוכה. ושמי הוויה לא נודעתי להם.
יש עניין בזה, עם הגב והכל, מלאך השם והכל. גם כאלה שהם לא מבני ברית, אז יש עניין של התגלות?
אתה שואל, האם אלה שאינם בני ברית זוכים להתגלות? ואתה שואל על יוב, והגר, ולבן, ואבי מלך, ובלעם. אז מה אתה אומר?
רגע, אני שואל עליו.
רגע, אני חושב שאתה עונה על השאלה בעצמך. אם אנחנו רואים בתנ"ך שהקדוש ברוך הוא נגלה אל כל מיני אנשים שהם לא מבני ישראל, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות למי שאיננו מבני ישראל.
אני תוהה את השאלה כמה מקומות, האם זה נקרא נבואה או לא, של התגלות.
במסכת עבודה זרה כתוב שקמו שבעה נביאים לאומות העולם. כן, כתוב שבעה נביאים. ואפשר כנראה שקצת יותר, למשל, כתוב וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. מי היו אותם שלושה אנשים?
מלאכים,
מלאכים. אז אתה בעצם חושב כמו הרמב"ן וכמו רש"י, נכון? איך אתה אומר?
הרמב"ם אומר זה בחלום.
הרמב"ם אומר זה בחלום, אז אתה סובר כמו הרמב"ן. אבל יש מישהו שאמר פירוש גאוני, וזה הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום. הרלב"ג, הרלב"ג אומר משהו, אני יודע שזה קצת מהפכני, אז אני מבקש לא להזדעזע יותר מדי. הוא אומר שלושה אנשים שבאו לאברהם היו שלושה אנשים. כתוב שהם היו אנשים, אז הם היו אנשים. כן, זה מפתיע מאוד שבגלל שכתוב אנשים הוא אומר זה אנשים. אז משהו, אז מה שהם עשו, והם באו להודיע לאברהם על הולדת יצחק, וזה שהם הלכו לסדום ועשו כל מיני ניסים, זה בגלל שהם היו נביאים. כך אומר הרלב"ג, שלושה נביאים נשלחו אל אברהם, שניים מהם פרשו, הלכו לסדום. מדהים. זאת אומרת שיש לך פה עוד שלושה נביאים שאתה לא יודע עליהם.
כי השמות הם
מבני
ישראל.
עכשיו נגיד, הם איזה בני ישראל, עוד לא נולד יעקב. עכשיו אם אחד,
אין מוקדם ומוקדם.
אתה יודע, יש
ב... יעקב קיימו את כל המצוות לפני.
אני אחד יותר מזה. נכון יותר מזה, כתוב שבמדרש הקדוש ברוך הוא שלח, כלומר ביקש מבני אדום ומבני ישמעאל ומבני עמון ומואב לקבל את התורה ולא קיבלו. איך להבין את זה? מה, היה להם איזה מעמד מיוחד? שהוא אסף אותם נגיד בפרן, כן? הרי הופיע מהר פרן, הופיע מהר סעיר, כן? זרח מסעיר למו. אז כאילו שהיה מעמד הר סעיר, באו בני אדום, ירדה שכינה על הר סעיר, והוא אמר, אתם רוצים לקבל את התורה שלי? לא רוצים. טוב, אני הולך לראות אם יש מישהו אחר שמעוניין. כן? קיפל את כל התפאורה, עבר להר סיני. כן, ככה זה עובד. לא, לא סביר, נכון?
תמיד היה קשה.
נכון. אז יש הפירוש של המהר"ל על זה, ויש הפירוש של הזוהר על זה, יש הפירוש של הרב קוק על זה. אבל מה שלא תמיד יודעים זה הפירוש של הרמב״ם. הרמב״ם מביא את האגדה הזאת. באיגרת תימן. והוא אומר, וכבר שלח הקדוש ברוך הוא נביאים אל האומות כדי לתת להם את התורה. זאת אומרת, עוד לפני משה רבנו, היו עוד כמה נביאים שהסתובבו פה באזור, והלכו ודיברו עם העמים האלה. עכשיו, הרמב״ם לא אומר את השמות של הנביאים, אבל אני חושב שאני יודע אותם. פשוט, נביא אחד נשלח לבני ישמעאל, אחד לבני אדום, אחד לעמון ומואב. נכון? אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי. פשוט מאוד. תימני, מה זה תימן?
זה...
לא, לא.
תימן זה דרום.
תימן זה השם של מי? מי נקרא תימן בתנ"ך? אחד הבנים של עשיו. נכון? אז אליפז התימני היה מעשיו, והוא נשלח לבני עשיו, הוא היה נביא. כן, בלדד השוחי, מי זה שוח?
השבר של יהודה.
שוח? לא, זה לא שוח. שוח זה השבר של יהודה. שוח בהת. לא, מי נקרא שוח בתורה? אחד מבני כתורה נקרא שוח. מה? בן של אברהם, נקרא שוח. אז אצל השוחים יש מישהו שנשלח לבני כתורה ובני ישמעאל. עכשיו, מה נשאר לנו? צופרה? נעמתי. הנשם הזה נעמה, איפה מצאנו אותו? יש את נוח, מי עוד?
האמא של רחבעם.
נכון, זאת אומרת, אצל העמונים היו נותנים את השם הזה, נכון? נכון? אז נעמתי הוא מבני עמון. אז אם כן, שלושה נביאים שנשלחו אל האומות. איך אני יודע ששלושתם היו נביאים? זה כתוב מפורש במסכת עבודה זרה, שבלדד, צופר ואיך קוראים לו, בלדד, היו נביאים. איך הם יודעים שהם היו נביאים במסכת עבודה זרה? לגבי אליפז, זה כתוב מפורש. כן? ואליי דבר יגונה, ותיקח אוזני שמץ מנהו, בסעיפים בחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים, פחד פחד ויחזני, ורוב עצמותיי יפחיד, יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וכל אשפע. נו, אז אליפז נביא או לא נביא? נביא, יפה. בלדד. גם כן, יש איזה משהו בדברי בלדד, באיזשהו מקום אחר, הוא אומר שהוא ראה חזיונות. מה? ולגבי צופר זה לא כתוב, מה אני אעשה? אבל אם הוא חבר שלהם. לכבוד הרב שרקי, שליטה, השתתפתי בשבת בהרצליה, והקשבתי לכם, ולרבנים אחרים. אמרתם יעקב תיקן חטא אדם הראשון. האם זה נכון? תודה, כן, זה נכון. יעיין הכבודו בספר פרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין, במה שהוא אומר על ויומר יעקב ללבן הווה את אשתי. שם הוא מראה כיצד יעקב תיקן חטא אדם הראשון. טוב, למרות שזה לא היה קשור לנושא של השיעור, אבל יודע מה, לארג' אחד היה בהרצליה וזה. אז איפה היינו? למה דיברנו על כל... דיברנו אם כן על הבדל בין האור הצח. אז כן, יש ששאלנו אם יש נביאים אצל האומות. כן, יכולים להיות נביאים אצל האומות. אז למה אנחנו אומרים שהסגולה הישראלית זה הנבואה? בכל זאת. משל, למה הדבר דומה? למומחים ולחיקויים. כן, למשל, יש בעולם מדינה שבה מייצרים לחם ארוך וצר וטעים. ולכן המקום נקרא צר פת. זאת אומרת, לחם צר. פת זה לחם צר, ארוך כזה. ובזה הם מתגרשים, נכון? הם קוראים לזה בגט. הם שמים את זה בתוך הספר כריתות. אז זה נקרא... עכשיו... כן, ודאי. עכשיו, השאלה היא... האם יש גם בגט בעוד מדינות בעולם? יש? פה בארץ. אבל, יגידו לך כל הצרפתים,
זה לא אותו
דבר. זאת אומרת, זה נכון, יש, אבל זה לא אותו דבר.
אנחנו לא אוכלים את זה עם טונה.
בסדר. אבל מה שאני רוצה לומר, שיש נביאים אצל האומות, יש. אבל מה? זה לא אותו דבר. לא, לא מוצלח כזה. טוב.
נביאים שנשלחו לכל האומות, שאם
בתיאוריה
הם היו מקבלים את המשם הזה, מה הנבחר,
זה נביאים ממש גדולים שהגיעו את האומות שלנו. כן, כן, ברור, ברור.
אני לא חושב שזה חיקוי.
לא, זה נביאים טובים לאומות. זה כמו שלמשל אומרים ככה, לא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות קם, וזה בלעם בן בעור. מסביר המהר"ל מפראג, מה שמשה הוא לישראל, בלעם הוא לאומות. כלומר, כמו שיש לישראל נביא המייצג אותם, כך יש לאומות נביא המייצג אותם. זה המשמעות כמשה. אותו תפקיד שיש למשה שם, יש לבלעם שם. אז, זאת, כן, אבל כיוון שהאומות הם לא ישראל, אז גם אופי ההתגלות הוא אחר.
מה שאומר האופי הגלות לישראל?
הנביא שמתגלה לישראל הוא נותן גם לא תרצח, גם לא תגנף וגם לא תגנוב. אם הוא מתגלה לבני עשיו, הוא נותן רק לא תרצח. לכן, כשהחליטו בני אדום לחזור בתשובה, ימצאו לעצמם דת של אהבה, הנצרות. נכון. עכשיו, אצל בני ישמעאל, כשהם החליטו לקבל על עצמם מלכות שמיים, קיבלו דת האומרת להם לא תגנוב. זאת אומרת כי הם מסוגלים רק למידת הדין. עכשיו, ישראל, כל אחד הרי מקבל מה שאין לו. עם ישראל מקבל את האחדות. סימן שמה הנטייה הטבעית של האומה?
המחלוקת.
זהו. היהודים יש להם נטייה למחלוקת, לכן הם מקבלים דת של אחדות. הולך בצורה הזאת. טוב. איפה היינו? כן. והנה הרעיון הכלול בשם אלוהים, לא יכחישהו כל בעל שכל. ואין ההכחשה חלה, כי אם על שם השם. כלומר, לדבר על סיבה ראשונה, מקור כל יש, מוצא, חיים, מקור ההוויה, כל הדברים האלה, סך הכל, זה משהו שמצוי בכל העולם כולו. ובעלי השכל מבינים את זה. אבל, זה בכלל לא מעניין. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי אפילו מוכן לתת לגויים חלק בשם אלוהים, כי זה שם כללי כל כך, שבעצם הוא חסר משמעות. כלומר, זה שיש ראש לפירמידה, זה לא משנה שום דבר בחיים שלי. מתי זה משמעותי? כשזה חודר לחיים שלי. כי הנבואה נראית תמוהה ונדירה גם ביחידים, אף כי בציבור. ולכן הכריש פרעו ואמר, לא ידעתי את השם. כאילו הוא הבין כי שם השם, שהוא השם המפורש, מורה על האור החודר, ומעיד על להיות האור האלוהי דבק בבני אדם וחודר בהם. מי שאומר אין אלוהים, כלומר, הוויכוח זה בעצם על שם השם, כן, זה נכון. ומשה הוסיף על דבריו ואמר, אלוהי העברים ברומזו על האבות, אשר רבים ידעו כי נגלתה ביניהם הנבואה ונראו להם אותות. השם אלוהים, כמו שידעת, היה מקובל במצרים, שכן אמר פרעה הראשון, אחרי הודיעך, אלוהים אותך או את כל זאת. ואף אמר, איש אשר רוח אלוהים בו. למה הדבר דומה? כאילו היה בתוכנו רק איש יחיד רואה את השמש, ורואה את מקום זריחתה ואת מסלול מהלכה. ואילו אנחנו כולנו לא ראינוה מעולם, ואין אנו מתהלכים כי בצל ובענן. והנה אנחנו רואים את ביתו מואר הרבה יותר מבתנו. כי מתוך שהוא יודע את מהלך השמש, קובע הוא לא חלונות וישנבים כרצונו. וכן אנו רואים את זריעותיו ונטיעותיו עולות יפה. ואילו אמר לנו האיש כי כל זה בגלל ידיעתו את השמש, ודאי היינו מכחישים זאת ואומרים, וכי מהו השמש? אנו אין אנו יודעים כי אם את האור ותועלותיו המרובות, אך על הזה בא אלינו במקרה. ועל זה היה הוא עונה ואומר, אני מביא אליי מן האור כמה שירצה ובכל עת שירצה, כי יודע אני את סיבתו ואת מהלכה. ומידי את כונן לכך לפי ידיעותיי אלה, וזה היה כי, בכל מעשה, כי כל מעשה יעשו בזמנים הידועים, לא תיעדר ממני תועלתו, כמו שאתם רואים זאת בעיניכם. בסדר? אני חושב שזה דברים די ברורים ופשוטים. יש שאלות על כל מה שאנחנו לומדים? לא. אז נמשיך. עכשיו כאן הוא נכנס לדבר יותר מסובך קצת. ושם השם. הוא השם אשר יכונה בכינוי פנים. כמו שהכתוב אומר, פני ילכו, אם אין פניך הולכים, והיא כוונת הפסוק ילכנה השם בקרבנו. טוב, מה הוא אומר כאן? כאן הוא רומז למשהו. לצורך זה אני זקוק לספר שמות. הנה ספר שמות. ספר שמות. פרק למד ג'. למה אתה אומר למד ג'? כי זה משהו מפנה אליו, נכון? טוב. אני קורא כאן בפרק למד ג' בשמות החל מפסוק י' ח'. ויומר, הראני נא את כבודיך. מי אמר? משה. משה, נכון? ויומר, הראני נא את כבודיך. ויומר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחננתי את אשר אחון, וריחמתי את אשר הרחם. אני לא הבנתי, בואו נראה עוד פעם, מי אמר את כל הפסוק הזה? השם. בואו נבדוק. ויומר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך. אני עוד לא הגעתי לפסוק הזה. פה הפסוק הזה אני לא הבנתי. מה זה? וקראתי בשם השם לפניך. אם זה הקדוש ברוך הוא שמדבר, איך הוא קורא בשם השם? לא ברור, נכון? פסוק כף. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. מי אמר את זה? הקדוש ברוך הוא. אהה. פסוק מיד אחר כך. ויאמר השם, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי חפי עליך עד עוברי, והסירותי את כפי וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. בפסוק כף אני חוזר, כתוב, ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני אדם וחי. פסוק כף הלב, ויאמר השם. אז מי דיבר עד עכשיו? אבל הוא אומר ויומר ויומר פעמיים, ובהתחלה כתוב ויומר ולא כתוב מי האומר, בפעם השנייה כתוב ויומר השם. אז מי אמר לפני כן? הבנתם את השאלה שלי? כן, ברור מה השאלה? עזרא, הבנתם
את
השאלה? כן.
הוא אמר שזה משה.
מי אמר שזה משה? לא, זה לא יכול להיות משה. לא יכול להיות משה. אז אני אגיד לכם מי אמר. לא, אני אגיד לכם מי אמר. אם זה האלוהים, זה היה כתוב ויאמר אלוהים.
השכינה.
אם זה השכינה, כתוב ותאמר השכינה. אולי תתנו לי לענות. כי אתם יכולים להגיד, האם זה היה אלברט? לא, זה לא היה אלברט. כי לא, זה צריך כתוב ויאמר אלברט. אני רוצה להגיד לכם את התשובה. ויאמר, מי שאין לו שם, לא תוכל לראות את פניי. למי אין שם? לאין סוף. האין סוף דיבר. והיא אומר, לא תוכל לראות את פניי. מה זה פניי? שם הוויה, י' כ' ו' כ'. הרי זה מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי, נכון? ושם השם הוא השם אשר יכונה בכינוי פנים. אז האין סוף יש לו פנים. האין סוף אין לו שם, אבל יש לו פנים. איך נקרא עם הפנים שלו? י' כ' ו' כ'. לכן, והיא אומר, לא תוכל לראות את פניי, כאילו יראה לי אדם וחי. והיא אומר השם. שזה הפנים. אתה רוצה, תבוא איתי, אבל תסתכל רק אחורה. תראה רק את אחורה. הבנתם?
לא.
אין סוף
הכוונה,
הבחינה,
כלומר, אם אמרנו שיש...
לפני שיש לקדוש ברוך הוא שם...
זה הבחינה שבה כבר, שעליה בכלל אי אפשר לדבר.
נכון, יפה. זאת אומרת, האין סוף, אין לו שם. לפני שיש לקדוש ברוך הוא שם, אין לו שם. אז כשאין לו שם... הוא כתוב ויומר, לא כתוב ויומר השם, כי אין לו שם.
זה כביכול מה שמכנים העצם?
אני לא יודע איך קוראים לזה. אין לזה שם. אבל מה? הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו בתור בעל שם. בתור מי שיש לו שם, י' כ' ו' כ'. זה גם בעל התניא מסביר. לפני השם תתהרו. ממתי יש חטאים? מאז שהשם ציווה, אבל לפני השם. תתהרו. לפני השם, כן. מקודם. אז זה בעצם ככה כנראה רב יהודה הלוי הבין את הפרשה הזאת, כן? אז בעצם מה הוא רומז כאן רב יהודה הלוי? ששם הוויה הוא התגלות, הוא הופעה, הוא כמו הפנים. עכשיו נשאלת השאלה, זה לא מביא אותנו לידי דואליות חס ושלום? לא. כי השאלה היא ככה, כשאני מסתכל על הפנים שלך, האם אני מסתכל עליך או על הפנים שלך? מה אתה אומר?
עליך.
עליך, זאת אומרת, אין הבדל. נכון שהפנים זה אמנם רק המשטח של האור עם האף והעיניים והאוזניים וכדומה. אבל אי אפשר להבדיל בין האישיות המתגלה דרך הפנים לבין הפנים עצמם. זה משהו של מילה פנים, שזה הוצאת הפנים החוצה.
זה עצמות אחת, אבל...
זה הפנייה.
אני תופס
את כן, זה. כן, בדיוק. נכון, זה פנייה. זה האופן שבו האינסוף פונה, לזה אני קורא פנים. ומה? אז זהו, האם משה נפגש עם האינסוף? לא רק שהוא לא נפגש עם האינסוף, אמר לו, ארינה את כבודיך, אמר לו, זה, תשכח מזה. אומר, אולי בכל זאת משהו, אומר, את הפנים לא תוכל לראות, אפילו שם הוויה לא תוכל, אבל את אחוריי. תראה, נכון?
שזה מושג אחור?
מה זה אחור? הכוונה, מה שבעולם, כן? איך אומר אונקלוס, וחזית יד דבטראי, אתה תראה מה שמאחוריי, כלומר את העולם.
ואז,
לא, את כל העולם. זה מה שאמר לו, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. מה זה מקום איתי? איזה מקום נמצא עם הקדוש ברוך הוא? כל העולם כולו הוא מקום איתי, כלומר הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. וניצבת, מה זה וניצבת? להבין. איך אומרים להבין באנגלית?
Understand,
כן? לעמוד מתחת. להתייצב. וניצבת על הצור, אתה תבין איך אני בראתי את העולם. צור, שאני יצירה. והיה בעבור כבודי, כלומר כשאני מעביר את הכבוד שלי כדי שהעולם יתהווה, ושמתיך בנקרת הצור, אני שם אותך במקום עגול בתוך הצור. זה סוד הצמצום של המקובלים. וסקותי חפי, מה זה כף? זה חלק עגול של הגוף, עליך הדוברי. זה לא נקרא, זה לא נקרא כף, זה נקרא יד. ככה זה כף. לכן גם הכלי שבו לוקחים נוזלים נקרא כף, נכון? גם האות כף היא כזאת, היא עגולה, נכון? ואם אתה שם את הכף בתוך המילה אני, אתה מקבל אנוכי. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כדי לתת תורה, מוסיף כף כדי לסנן את האור. ואז אומר, אנוכי. כנראה, כן? אז הוא יראה לו קשר של תפילין. זאת אומרת, מה שמאחורה, מה זה שמאחורה? היחס בין המופשט לבין הפעולות. נכון? זה סוף המוח, זה פה. קשר של תפילין. כלומר, הוא נגיד את זה בשפה יותר פשוטה, בין הטרנסנדנטי לאימננטי. זה מה שהוא יראה לו. טוב, עד כאן להיום. שלום.